fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forge tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
עכשיו דורנו, הדור החדש של הציונות הדתית מסכם את השבוע. בהגשת עוז סימינובסקי.
שמע, אני רואה מה קורה באינסטגרם שלך, זה מטורף. כן, זה מדהים.
כן, הייתה הקפיצה המשמעותית בחודש האחרון.
זה באמת, זה גם שונה מדברים שקורים ברשתות אחרות. פעם רק טיקטוק היה מתפוצץ.
כן.
אינסטגרם פשוט, כאילו, אני רואה את המאה, 200, 300, אתה מקבל
כן,
הרבה...
כן, כל יום עוד איזה 500 אלף עוקבים.
כל יום בין 500 ל-1,000 עוקבים כל יום.
כן.
מטורף. ואתה מקבל גם הרבה פניות בפרטי?
מלא. אני מקבל עשרות בפרטי. לתגובות בפוסטים אני כבר... אני משתדל להגיב, זה מאוד קשה, לפרטי אני עונה. כן, אתה יודע, חלק מהסיפור שלי זה להיות קרוב לקרקע. אז אני משתדל מאוד לענות.
איזה מדהים.
אז כן,
משמח. וואו, וואו, טוב. טוב, אז זה כבר מסקרן לדעתי את כולם, אז בוא נתחיל ברמה הרשמית, אז אנחנו פה בפרק השמיני של עכשיו דורנו, הפודקאסט שבו צעירים מהציונות הדתית פוגשים את האנשים שמשפיעים על המדינה, שמשפיעים על מה שקורה בעיקר בדור החדש, והפעם אני בלי מגיש אורח, לא משנה, היה לנו בלגנים, הכל בסדר, דעתי זה יהיה עוד יותר טוב בשניים, והאורח המרכזי והיחיד הפעם זה מתן יפה, שאפשר להגיד עכשיו רשמית, יושב ראש התנועה, אל הדגל.
אמת.
התנועה עם, עם הוקטור הפוליטי, שהיא איננה מפלגה, שבאה לתת הנהגה חדשה.
למה
חדשה...
היא הולכת להיות מפלגה?
אנחנו... מותר להגיד את זה?
לגמרי, לגמרי. אנחנו הולכים להתמודד בבחירות הקרובות למען הסר ספק,
וואו.
ולהציב אלטרנטיבה פוליטית למדינת ישראל ולעם ישראל. אגב, זה לא שהיה חלום חיינו, אנחנו התגלגלנו לתוך הדבר הזה, מתוך הלחימה, אתה מכיר את התחושה כן, הזאת כן. של חיילי המילואים שחזרו בינואר 24, והיו, ידעו שהכל הולך להיות אחרת, ופתחו טלפונים אחרי ניתוק ארוך, והבינו ששום דבר לא השתנה.
וואו, כן, זה מדויק, ואני אעשה את הגילוי הנאות ונספר על כל הקשרים בינינו, ולפני כן אני אגיד, אז באמת אני אסיים את ההקשר. אז יור אל הדגל שהולכת להיות מפלגה בבחירות הקרובות, ורוצה לתת הנהגה אחרת, בצורה אחרת, שקצת תשבור את הפרדיגמות הקיימות, אנחנו נדבר גם על היום רע וגם על היכולת לבצע אותה, ונעשה את זה דרך באמת סיכום של השבוע, כמו שאנחנו רגילים לעשות, כי באמת הנושאים של השבוע הזה בחדשות מאוד מאוד קשורים בעיניי, כבר תקופה, אבל בטח עכשיו מאוד קשורים בעיניי לבשורה שאתה נושא על גבך, ביחד עם שאר התנועה. מתן הוא תופעת רשת, צריך להגיד, במיוחד בחודש האחרון, אחרי שעשה מעשה צ'רלי קירק, ולקח את עצמו... אין הנקודות שבהם נמצא עם ישראל, שוק מחנה יהודה, אני רואה שאתה נמצא הרבה, ראיתי שאתה נמצא גם בתל אביב.
פרדס חנה, בר שבע, כל הארץ.
פוגש באמת מגוון ישראלי שהוא מרגיש, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק, אבל מרגיש מאוד מייצג, של אנשים שונים ומגוונים ומעניינים, ומנהל איתם בין שיח פתוח לבין ויכוח נוקב, כשחלקים מתוך השיח הזה עולים לרשת וצוברים הרבה מאוד 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 תנועה, והרבה תמיכה, כשבאמת יש איזשהו עימות של, של, של דיון, כמו מה שאתה מנסה להביא לשם, אני חושב, מגובי עובדות, הוגן, אמיץ, אובייקטיבי, מנסה להיות אובייקטיבי ולהסתכל בעיניים למציאות. מה שאנחנו פוגשים הרבה ברשת את ההפך שלו, כלומר, את הניסיון להפוך דיון לאיזה בדיחה, לאיזה קריקטורה ולהעלות מזה חתיכות לרשת, אז איזשהו משהו שאולי הוא קצת הפוך. בחלק מהמובנים באמת מזכיר את צ'רלי קירק, בטח בשיטה, והדבר הזה מאוד 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 מעניין את הציבור, מסתבר. בעיקר זה שנמצא באינסטגרם, שזה באמת רשת שהיא פחות פוליטית מאחרות. דעתי, היא הרבה פחות פוליטית. קשה מאוד לפרוץ בה, קשה מאוד לצבור בעוקבים. היא נורא מוכוונת לסוג מאוד מאוד אחר של שיח. אם היית עושה אייליינר חדש, סביר שלך הרבה יותר קל. ועדיין הדבר הזה נותן איזושהי בשורה מעניינת ברשת, שאולי קשורה גם לזה שאתה הופך ליור התנועה שעבדה בסוג של קואופרטיב ניהולי כזה, לא יודע, הנהלה רחבה שעבדה ביחד בצוות רחב, ועכשיו מבינה שהגיע הזמן להתכנס סביב ראש חץ.
לגמרי. שנת קרובות בכל זאת.
כן, אז אני רק, אני אתן לך תכף גם להגיד לי איך אתה רוצה להציג את עצמך, אבל אני רק אסכם ואני אגיד לגבי הגילוי הנאות, שאני עבדתי כחלק מלדגל ברובד המקצועי, לא ברובד ההנהגתי, ועסקתי בתוכן, ועשיתי עם מתן את התכנים הוויראליים הראשונים שלו, אני חושב. בעיקר בטיק טוק, האמת. בעיקר בטיק טוק הם התפוצצו, ועבדנו ביחד, ואנחנו מכירים, את הרעיון הזה, את השיטות, אבל עדיין קרו הרבה דברים, אני כבר שנה כמעט לא נמצא שם, קרו הרבה דברים, וגם הציבור יכול וצריך להכיר יותר, גם את התופעה הנקודתית שאנחנו מדברים עליה, וגם במיוחד את הזווית ראייה הרחבה, המשקפיים שדרכם אתה מסתכל על מה שקורה במדינת ישראל, ורוצה לקדם, ורוצה גם להיות שחקן משפיע להמשך. זהו, זה היה הצגה מאוד ארוכה.
לגמרי, אבל חותם על כל מילה. אני כן אגיד, ספציפית, תסבירו לי שבא לי להגיד שאתה יודע, המשימה הייתה לשבור את תיבות התעודה. הרי התמכרנו לשתי אידיאולוגיות, כל אחת חולה בדרכה, ושתיהן מאוד מאוד רחוקות מהמצפן הציוני. ובעצם, תסבירו לי, היה אצלי נולד מהבטן, שפשוט נמאס לי לשמוע את הפוליטיקאים, שהם היחידים שאוחזים במיקרופון באמת, ואמרתי, אני הולך לפגוש את הציבור, ולנסות בשיח one on one, לבוא ורגע לפרק את האידיאולוגיות האלה. אז כל צד לוקח את זה לצד שלו, תראו איך הוא מפרק ביביסטים, תראו איך הוא מפרק שמאלנים. התשובה היא לא ולא. אני מפרק את שתי האידיאולוגיות שמובילות אותנו לשבעה לאוקטובר הבא, ומנסה להחזיר אותנו לדרך הציונית, שזה בגדול לב התפיסה שלנו, הדבר היחיד שעבד לעם היהודי ב-2000 שנים האחרונות, ואם לא נחזור לשם ומהר, אז אוי ובוי.
יפה, יפה מאוד, ובעצם אני אגיד שבבחינה, בעצם הטקטיקה פה, שהיא נורא יפה, אתה בעצם מייצר תכנים, שכל אחת משתי המכונות התקשורתיות שאנחנו חיים בהן, לוקחת אותם, מנכסת אותם לעצמה, גורמת לאנשים לעקוב אחריך ולפגוש אותך, מכסח גם את הצד השני, או מתמודד גם עם הצד השני, וככה נשברות, מתערבבות בועות, אני מאוד אוהב את זה, ויותר מזה, זה מה שאני מנסה לעשות בפודקאסט הזה עצמו, וממש ברוח זו, אז אני רוצה להתחיל באמת בנקודה שתפסה אותי השבוע, ואני רוצה להקדיש את הנקודה הזאת. הפעם, רק שנייה, אני אכנס לטקסטים עצמם, כי אני רוצה לצטט אותם. אבל הנקודה שתפסה אותי השבוע מוקדשת לעיתונאי הבכיר בישראל, אחד המוערכים בישראל, עמית סגל, שבאמת דברים שלו הפתיעו אותי מאוד ותפסו את עיניי מאוד 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 השבוע, ואני אדבר קודם כל על הטקסט הראשון ואני אגיד ככה. אם אני הייתי קטר, הייתי רואה מה קורה במדינת ישראל, אני יודע שהדבר הראשון והכי חשוב שמעניין אותי זה התדמית שלי. עם זה אני עובד, עם זה אני... היה פה פרק על קטר וכבר סקרנו את זה בצורה רחבה וחדה. עם זה אני מכניס את הרעל הסלאפי, הג'יהאדיסטי, של האחים המוסלמים לכל פינה במערב, בעולם ובמערב בפרט, זה הדרך. עם כסף, עם תדמית ועם היכולת להזדחל לכל סדק פוליטי בעולם, על פני הגלובוס. ומה שהייתי מבקש, אם הייתי יכול לבחור טור אחד במדינת ישראל, שישרת אותי בצורה מלאה, הייתי מבקש מבחיר העיתונאים בארץ, לכתוב בטור סוף השבוע שלו, שכמה דברים הייתי מבקש. קודם כל, שקטר זה לא דבר כל כך נורא, היא בדרך למקום הנכון. דבר שני הייתי רוצה להגיד, שזה שהיא נכנסת לניהול של עזה, זה דווקא דבר טוב, או לפחות לא רע. ודבר שלישי שהייתי רוצה לעשות, כמו שקטר, בקמפיין שכבר נחשפנו אליו, שבו קטר החדירה מסרים דרך לשכת ראש הממשלה, ראינו שהיא שמה את כל הזבל על מצרים, שותפתה לתיווך כדי להוריד אותה, הייתי עושה את אותו דבר על טורקיה. הייתי מלכלך על טורקיה, כדי להסביר שטורקיה היא האויב האמיתי, וקטר היא דווקא פרטנר. ואת שלושת הדברים האלה, קיבלנו בצורה מלאה, באותו טור ברמה שגרמה לי לשפשף את העיניים בחוסר אמון. אני אקריא את המילים. רק שנייה. הנה בבקשה, הבכירים באזור לא מוטרדים במיוחד מההשתלבות של טורקיה וקטר במועצה המנהלת של עזה, שאותה הם רואים כגוף סמלי בעיקרו. גם קטר לדעתם נמצאת בתהליך איטי של פנייה לכיוון הנכון, אחרי שנים של רומן סוער עם טרור והסתה. וככה הוא ממשיך, ובעצם הנושא שלו זה בכלל ההשתלטות של טורקיה על מדינות אחרות באזור, ירדן ולבנון. ואני בשוק, אני פשוט בשוק מהדבר הזה. אנחנו לא לפני שנייה היינו בתוך כל התדריכים של הבכירים על מה שקטר עוסק בתור תהליכים יפים וטובים לכיוון הנכון. באיזה עולם קטר נמצאת בדרך לכיוון הנכון? קטר, רק לפני רגע ראינו את שורת מנהיגי חמאס משתחווים ומתפללים בהודיה.
הם שם, פיזית.
על השבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר, על אדמת קטר. זה היה לפני שנתיים וקצת, ומאז הם רק מגבים את חמאס בכל דרך אפשרית. באלג'זירה, שהיא ראש החץ של הרעל האנטישמי בעולם כולו, זה פנייה לכיוון הנכון אחרי שנים של טרור והסתה? אני מרגיש שאני בבית משוגעים, וזה בחיר העיתונאים בישראל, אדם שאמור להצג את הימין ולהילחם נגד אויבים של ישראל. איך הגענו לתחתית הזאת? וזה בא כתנועת מלקחיים עם, עם הפוסט שעמית סגל פרסם, שבו הוא אומר שלא יעז להטיף מוסר מי שדרש שניכנע לחמאס ושנוותר לחמאס תמורת החטופים, שלא יעז לדבר עכשיו על זה שקטר וטורקיה נכנסות לעזה. אז לי מותר לדבר? למי אכפת בכלל? למי מותר ולמי אסור לדבר? אכפת מה קורה? אז לי מותר לדבר, אני התנגדתי לעסקה הראשונה והתנגדתי לעסקה השנייה, ושום שלב לא האמנתי בכלל שאנחנו נוותר, שזה הגיוני באיזושהי צורה לוותר על הניצחון תמורת, אפילו תמורת החזרת החטופים, בטח תמורת מתנות כאלה ואחרות מהאזור. ואנחנו נמכרים לאויב, תגיד, זה זמני, תגיד, אנחנו ננצח, אין בעיה. אבל שאתה פשוט מסיט את הדיון לשאלה למי מותר ולמי אסור לדבר, תוך כדי שאתה מכשיר את קטר ואת ההסכם בדלת האחורית, זה פשוט התפשטות של מדינת ישראל. אני מרגיש ככה שאנחנו יותר מאי פעם לא מוגנים. אין לנו אפילו את התקשורת הימנית, שתנסה לשמור על השלטון, שלא יפקיר אותנו. זה רגע מחריד מאוד שמייצג ביניהם מהלך מאוד ארוך, סליחה שזה היה מונולוג ארוך יחסית על מה שקורה, על מה שקרה השבוע, זה פשוט מאוד מאוד מטריד, מאוד מרתיח אותי, ואני עובר אליך מתן ולרגע שלך.
אז האמת שנתת לי אחלה פתיח, אז אני אמשיך משם, גם אצלי קטר בכוכבות, אבל קטר כמחזיק מקום לתופעה בעייתית יותר. כלומר, קטר עם כל הבעיות האדירות שזה מביא, שעכשיו הולכים להיות אנשים לא מפנים את האירוע הזה, אבל אם עד עכשיו היה לנו מורכב עם עזה, עוד רגע יש שם חיילים, קטרים וטורקים. אגב, חווינו את זה בלבנון, מה קורה כשיש חיילים של כוח בינלאומי? צהל בעצם הופך להיות חסר יכולת, כי כל אירוע הופך להיות תקרית בינלאומית, אז הדבר הזה הוא קטסטרופה. אבל אני, אתה יודע, מה שבעצם הצגת, בלי לומר את זה, אבל אני אגיד את זה, זה שיש את השמאל האידיאולוגי. השמאל שיודע שהוא שמאל, שאומר כל מיני דברים שהם מאוד מנותקים מהמציאות בדעה שלי, ולצד זה יש גם את השמאל המעשי, שאוהב לקרוא לעצמו ימין, אבל בעצם אין טוב ממנו בלממש מדיניות שמאל. ומה שכרגע קורה פה, זה פשוט אובדן מוחלט של הדרך הציונית, שבה אנחנו רואים את השמאל המעשי, כלומר, הימין, בא ומתחיל לגבות מדיניות שהיא שמאל קיצוני בחוויה שלי. כלומר, הימין זה פיקציה, זה פנטזיות. מדברים על בניית שכונות לשוטרים בח'אן יונס, ואז חותמים על הסכם קנייה עם חמאס. אתה יודע, הרי מה השמאל אמר בתחילת המלחמה? בוא ניכנע, לפני שעשינו כלום, בוא ניכנע. הימין אמר, לא, ניצחון מוחלט, בדרך נהרגו עוד כמה מאות חיילים, ואז הוא חתם על אותו דבר שהשמאל רצה מלכתחילה. כן. כלומר, אין מישהו טוב בלממש מדיניות שמאל, כמו מי שמתהדר וקורא לעצמו ימין, וזאת הקטסטרופה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שלי, וקטר היא הפלייסולדר של הדבר הזה, זה שהענייניות נעלמה מהחיים שלנו. הכל הפך להיות פוליטיקה של קבוצות כדורגל. כלומר, במקום שנסתכל על מנהיגי הציבור, על נבחרי הציבור, שאותם אנחנו בוחרים ונשפוט אותם, ודיברתם בפרק על עקיבא נוביק, דיברתם על זה מאוד מאוד יפה, שאין אקאונטביליטי. כלומר, אף אחד היום מהבוחרים לא שופט את נבחרי הציבור על פי מה שהם עושים. רק כן. על פי מה שהם בוחרים. והדבר הזה מייצר פופוליזם ועליבות, ועקיבא נוביק דיבר על, על המדינה שלא קיימת יותר, על הדרג המקצועי שלא עובד יותר, כי אין משמעות היום למעשים, רק למה שאתה אומר, ואנחנו כולנו שילמנו על זה בדם, וזה נורא והיום, והיכולת שלנו לחזור ולנהל שיח נוקב, שאגב, זה מה שאני בסוף מנסה לעשות בתסבירו לי, אני מנסה לבוא ורגע באמת לנהל דיון ענייני בשיח נוקב, ולהרים מסך מעל הטמטום ומעל הבלופים, גם של השמאל המעשי וגם של השמאל האידיאולוגי, הרי שניהם רחוקים באותה מידה מהציונות, והרמת המסך הזאת היא קריטית, כדי שנוכל בעצם לחזור למצפן הציוני, ולשאול את עצמנו בכל רגע נתון, מה הדבר הנכון עבור מדינת ישראל.
כן, כן, כן. יש פה וקום, אתה מתאר וקום, אנחנו מתארים וקום, מאוד זועק, ואנחנו נורא רוצים שמישהו ייכנס בוואקום הזה, ואני באמת חושב שזה המקום שבו אל הדגל יכולה להיכנס. אני רק אגיד שנייה, כי תמיד בזמן האחרון אנחנו פה עם כמה אורחים שאני מאוד מסכים איתם, ולכן צריך ככה קצת לגוון את השיח ולהגיד, פה אני אציין שני אנשים, את אורית סטרוק ואת עמית הלוי, שזה שני פוליטיקאים שאני מאוד 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 נוטה לחלוק על דברים רבים שהם אומרים, וגם על סדר העדיפויות שלהם והאופן שבו הם פועלים מבחינה פוליטית. שניהם בגדול אומרים את מה שנאמר כאן, על ההכנסה של השחקניות הערביות החדשות לעזה, הם מאוד נחרדים מזה, הם מתארים את זה כתרחיש שהוא תבוסה. אני אגיד שההשלכות, המסקנות הפוליטיות שהם גוזרים מזה, הן עצובות מאוד בעיניי, אבל אני מאוד מחזק את ידיהם, אומר להם, גו עמית וגו סטרוק, תישארו ככה, תתמכו בממשלה מצידי, תישארו במחנה הפוליטי, שקשה לי איתו מאוד, העיקר לפחות, אל תפחדו להגיד את מה שמבחינתכם הוא האמת הביטחונית של ישראל.
אתה יודע, בעצם הקונספציה, שמילה שככה כולנו דיברנו עליה כל כך בשנתיים האחרונות, בעצם לגמרי עדיין כאן על מלא. הרי שום דבר ממטרות המלחמה לא הושג, חמאס עדיין שולט בעזה ביד רמה, לא מפורז, עוד רגע שלב בית יוצא, אתה יודע, כל הקונספציה הזאת, שכאילו מישהו פה מנהל את טראמפ, זה ממש הרי לא ככה, כל פעם שהתהדרנו בהשפעה שיש לנו על טראמפ, בסוף לטראמפ, מה שמאוד ברור וגלוי איתו, אתה יודע, הוא אומר את זה בריש גלי, זה שלטראמפ אכפת מטראמפ, והוא עושה את מה שנכון לארצות הברית, הוא עושה את זה גם עכשיו, הימין, שזה עוד פעם, השמאל המעשי, אוהב להתהדר בכל מיני פנטזיות שכאילו משפיע עליו, הוא לא סופר אותם ממטר, הוא עושה את מה שנכון להם, אנחנו רואים את זה בקבלת ההחלטות דה פקטו, והמציאות שאנחנו נכנסים עליה עכשיו היא ממש המשך ישיר של הקונספציה שהייתה פה לפני השבעה לאוקטובר, וממשיכים, חמאס הוא נכס, ממשיך, כל ניהול הסכסוך ממשיך, כאילו לא למדנו כלום. עכשיו, אתה רואה את זה בהכל, בכל נושא, כך ועדת חקירה, בסדר? הרי לא אותי, ואני מניח שגם לא אותך, לא מעניין איך יקראו לוועדת החקירה, אבל אנחנו רוצים שיהיה פה חקירה לעומק, של כל מה שקרה, אגב, לא בשנתיים האחרונות, ב-15 שנים האחרונות, של כל הכשלים, למה? כי אנחנו לא רוצים שזה יקרה שוב.
כן.
אם היו רוצים באמת להגיע לחקר האמת, לתובנות, כדי שבמדינת ישראל בחיים לא יקרה 7 לאוקטובר, היו יושבים אלה עם אלה, מתקסים עצה ובונים ועדה שלא מעניינת איך קוראים לה.
נכון.
אבל היא הייתה בודקת ועושה את כל מה שצריך. אבל כשפונקציית המטרה היא שרידות פוליטית או ריב כדי לשמר את השרידות הפוליטית, אז ככה זה נראה, ואתה יכול לראות את זה באלף דוגמאות, נכון. בגיוס. אתה יודע, אתה על כמה ימי מילואים?
אזור ה-300, תכף צו חדש.
תכף צו חדש, הנה, הרי אתה יודע, אין מחלוקת שמדינת ישראל עכשיו צריכה חיילים, זה בכלל, זה לא אירוע פוליטי, זה אירוע קיומי, כן. וכל הזמן לוקחים את הדברים המהותיים להמשך הקיום שלנו כאן, כן. והופכים אותם לפוליטיים ועלובים, ואגב, זה גם המקום לומר שלי אין ספק שאם האופוזיציה הייתה יכולה להשתמש בחרדים, ולתת להם את אותו דבר כדי להפיל את הקואליציה, הם היו עושים את זה, כי
הכל... חלקם אומרים את זה, חלקם אני לא יודע, אבל חלקם בוודאי אומרים את זה.
כן, כן. הרי הכל פוליטי, כן. ואנשים, זה רק מראה כמה התברברנו, וכמה עבורי, מה היה לב הקונספציה? הקונספציה הייתה העמדת הפנים, שהייתה בכל הדרגים, הביטחוני והמדיני, שאנחנו לא תחת איום קיומי. ובשבעה לאוקטובר הדבר הזה התפוצץ, ואני היום בתודעה אמיתית, אתה יודע, אנחנו הקמנו את אל הדגל, לא מתוך שאיפות פוליטיות, הקמנו את זה מתוך פחד קיומי, לעתיד מדינת ישראל ולילדים שלנו כאן, ואנחנו מבינים שאם לא נחזור לדרך הציונית, באמת עבדנו, ולצערי, הפוליטיקאים שאנחנו רואים אותם היום, משחקים את המשחקים האלו בכנסת, לא חזרו לדרך הציונית, הם ממש באותה קונספציה שהם היו.
כן, אז אני אפילו, אני אסכם מה שבעיניי הוא משפט המפתח של הדבר הזה, שבעצם אתה אומר, יש בעיות למדינה, כלומר, באופן טבעי. והאינטרס של פוליטיקאים הוא פתרון, הוא פתרון קצר או תרופה קצרה על פני תרופה ארוכה. ויש תרופה מאוד מאוד קצרה ומאוד מאוד יעילה עבור הפוליטיקאי להתמודדות עם הבעיה של המדינה. והיא להפוך את הבעיה לסוגיה פוליטית. כלומר, אני רוצה לפתור, אבל לא את הפתרון שלכם. מרגע שזה ככה, לא חובה עליך לפתור את הבעיה, חובה עליך שלא יהיה את הפתרון שלהם. ואז הרבה יותר קל לך. הזמן עובר לפעול לטובתך. למשל, לא נחקר השבעה באוקטובר, אז עובר הזמן ועובר הזמן. אנחנו אומרים, אוי ובוי, האמת מתפוררת, אנחנו מפסידים, העדויות נעלמות, ואנחנו בבעיה, אנחנו חייבים לעשות את זה מהר. מצד שני, ועכשיו מצד שני, כל מה שאני רוצה זה שלא תקום הוועדת החקירה שלהם ושלהם, אז אני אומר, יופי, ככל שהזמן עובר, ככה אני הצלחתי למנוע את ועדת החקירה שלהם, ויש לי תעודת הוקרה מהבייס שלי על עמידתי האיתנה. באופן כללי, מאוד מאוד אוהבים אצלנו עמידה איתנה, בין אם זה עמידה איתנה של ביבי, או עמידה איתנה של גלי ברב מיירה. אני רוצה להגיד שאני לא רוצה מנהיגים שעומדים איתן, אני רוצה מנהיגים שמתכופפים, ועושים שדברים יקרו.
אני רוצה מנהיגים. אין לנו היום, אנחנו כבר לא זוכרים איך נראית מנהיגות. יש פה דור כישלון שהוא כל כולו מלא בפוליטיקאים, ואין שם מנהיגות. אין שם את האנשים האלה שיודעים to step up, לקחת אחריות, לבוא, להתוות דרך, לנהל שיח נוקב, אבל ענייני, שעניינו קיום מדינת ישראל וההתחזקות שלה, והם לוקחים את הכל לשדה הפוליטי, והמשימה שלנו עכשיו כעם, ובטח הדור שלנו, שבא מחזית הלחימה, ועכשיו מבין שאם הוא לא יעשה את זה, אז הוא יחזור מהר מאוד. לי יש 5 בנים, אין לי ספק שהם ימצאו את עצמם זוחלים במנהרות של עזה, כמו שאנחנו זחלנו. זה נורא. אתה מבין, שנתיים עברו, שנתיים, מבחינת חמאס, היה עוד סיבוב, סיבוב קצת יותר אגרסיבי, אבל זה האירוע, היה עוד סיבוב, כלומר, לב הקונספציה שמבחינתם הרי תמיד מצב חוזר לקדמותו, שום דבר אמיתי לא משתנה. אנחנו, המשימה שלנו אחרי השבעה באוקטובר הייתה שהמזרח התיכון ירעד ויבין שאין מצב שמישהו חושב לעשות משהו כזה, ולא נמחק מעל פני האדמה.
שבפעם הבאה שאתה מתכנן את השבעה באוקטובר, קח בחשבון שהמשך האירוע הוא השמדה שלך, ובכלל, אני חושב שנדבר במושגים של הדברה, יש בדיוק שתי אפשרויות כשאתה מנסה להדביר מזיק. או שאתה מצליח להשמיד אותו, או שחיסנת אותו לנשק שלך. זה שתי האפשרויות. אם אנחנו מוצאים את החמאס מחוסן לתגובה הישראלית לשבעה באוקטובר, זה קטסטרופה לדורות
קשה לדמיין. הוא יותר חזק, מה זה מחוסן? הוא יותר חזק, אחי. היום הוא יותר חזק. הוא עם המניה שלו בשמיים, אף פעם, אבל זה הוא נתמך בסוף, על, כן. על הדי התמיכה של המערב, הוא הצליח לבנות פה, הרי אכפת לו אם נהרגו עשרות אלפי אנשים, זה לא מעניין אותו, זה אף פעם לא עניין אותו, זה משרת את האסטרטגיה שלו. כלומר, באופן אבסורדי, שנתיים מלחמה, והמצב שלו מעולם לא היה טוב יותר. כל התשתיות ובסיס הטרור הכי גדול בכדור הארץ הולך להשתקם עכשיו בפי 2 גודל. זה מה שהולך לקרות.
אגב, אני חייב להגיד שטוב, זה דעה לא פופולרית, לא הייתי רוצה שניכנס עליה לדיון, אבל הדעה לא פופולרית שלי היא שהטענה רק לקחת מהם שטח יגרום להם ללמוד, זאת טענה לא נכונה. אני חושב שאחת התקופות הקשות לישראל מבחינה ביטחונית הייתה בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, אחרי שלקחנו מהם המון המון שטח. אני לא חושב שלקיחת שטח מייצרת הרתעה, ואני לא חושב שהריגת אנשים מייצרת הרתעה. אני חושב שההרתעה היחידה, קודם כל, צריך לקחת בחשבון שההרתעה היא מוצר מוגבל. יש להם חזון, הם לא מתכוונים לוותר עליו. אבל חוץ מזה, אני חושב שההרתעה היחידה שאפשר לדבר עליה היא בתקווה הפלסטינית. קצת בעולמות של עינת וילף, שזה מפלגה מתחרה, אבל אולי אמת קצת דומה שהיא אומרת, אם אתה תתחיל, או לגרום להגירה, שזה חלום באספמיה כרגע, כן, אבל או לגרום להגירה, או לעשות חינוך מחדש, או משהו כזה שבאמת פוגע בלב החזון הפלסטיני עצמו, אז אתה מתחיל לדבר עם טרוריסטים על דבר שהם מאוד מאוד מפחדים שיקרה. אבל גם אם אתה לוקח להם שטח, לקחנו להם אין ספור פעם שטח, וגם הפעם לקחנו להם שטח, האם מישהו חושב שחמאס מתכוון לא לחזור יותר על מעשיו, כי חצי מעזה עכשיו נמצא בידינו, בעיניי הוא יהיה מאוד טיפש. אם הוא יחשוב ככה, אבל אני רוצה להפנות את הכדור אליך וקצת להקשות עליך טיפה ולשאול אותך מה אתה היית עושה בעזה.
אז תראה, אני חושב, אני גם רוצה להתחבר רגע למה שאמרת, כי זה גם בסוף מתחבר למה אנחנו, מה אני חושב שצריך לעשות. אחד, בוא נחזור רגע לבד אחד, בסדר? המושג הכרעה, שכולנו למדנו בבד אחד, הרי מה הוא אומר? הוא אומר שהאויב מוותר על הרצון או היכולת להילחם. זאת הכרעה. אם אנחנו היינו שואלים את עצמנו איך מכריעים את חמאס, היינו יכולים עוד ב-2023 להכריע אותם, לדעתי, תכף אני גם אגיד איך. אבל ברגע שפונקציית המטרה שלך, זה להתרחק מהאירוע, לטשטש אחריות, למלא איזה תחושת נקמה, כל הדברים הלא ענייניים האלו, אז אתה נגרר שנתיים מול ארגון טרור קיקיוני, שנמצא בתא שטח של 40 קילומטר על 7 או 12, תלוי באיזה חלק שלו, ואתה מסיים שהוא עדיין על הרגליים, והוא רחוק מלהיות מוכרע. הדבר הזה בעיניי הוא פשוט קטסטרופה, כלומר פעם מדינת ישראל ידעה שאין לה ברירה אלא לנצח. לא ניצחון שכל צד מספר לעצמו שהוא ניצח, לא הודנה, לא מבם, הכרעות ניצחון. הדבר הזה, איבדנו את הגן הזה, אגב זה לא שבחמש שנים האחרונות, המון שנים אנחנו נגררים בסבבים אינסופיים ולא מנצחים את האויבים שלנו. עכשיו, הדבר הזה בין היתר נולד מהקשל האידיאולוגי של השמאל והימין, שאחד אימץ את דרך המלחמה, והשני אימץ את דרך השלום. אבל הציונות אף פעם לא הייתה שם. הציונות ידעה להחזיק את שני הדברים בעת ובעונה אחת. וזאת האלטרנטיבה היחידה שיכולה לעבוד. כלומר, מי שאומר כל הזמן מלחמה, 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 לעולם לא יצליח גם לנצח, כי אין לו חזון, אין לו את הלשם מה, לשם מה אתה עושה את הדבר הזה. ומצד שני, מי שרק אומר שלום, 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 לעולם לא יצליח בכלום, כי הצד השני ששומע אומר, רגע, אם זה, הרי שהשמאל אומר, אם לא יהיו פה שתי מדינות, אז אנחנו לא נהיה פה, החמאס אומר, נפלא, אנחנו מבינים בדיוק מה צריך לעשות.
זה מסע ומתן שבו הבטחת את כל מה שאתה מוותר עליו מראש, אז אין לך סיכוי להשיג כלום. אז שוב אני שואל, מה כן היית עושה בעזה? בוא נבחן את זה במבחן של מציאות.
תשמע, בסוף שאני מסתכל על חמאס, הנכסים האסטרטגיים שמעניינים אותם, אחד זה קרקע, והשני זה שליטה באוכלוסייה אזרחית. אלה הדברים שלהם, וכמובן דעת הקהל העולמית. אני אתה יודע, לב הכישלון מבחינתי של הממשלה הזאת, זה שבשמיני לאוקטובר, 9 לאוקטובר וכולי, היה להם את באמת כל מה שצריך כדי לשנות את פני המזרח התיכון לעד. היה להם התגייסות קיצונית של עם ישראל והמילואים ניקים שאתה ואני זכינו להיות חלק מהדור הזה, אבל באנו ואמרנו, תאר לך שבשמיני לאוקטובר היית בא על הגדר והיו אומרים לך, אנחנו עכשיו הולכים להילחם כדי להגיע לעסקה. היית אומר, חבר'ה, השתגעתם? מה קורה? אני באתי כדי לנצח.
רגע, אז בוא נתחיל, בוא תגיד לי מה כן עושים, מה כן עושים.
מה כן עושים? לדעתי, שמים את כל האוגדות של צהל בקו זיקים, ואומרים, חברים, הבנו. אנחנו מעכשיו כל יום, כל יום, עד שהחטופים חוזרים VIP לגדר, כל יום לוקחים, כובשים ומספחים אלינו עוד חצי קילומטר מרצועת עזה. כלומר, אורכה של רצועת עזה 40 קילומטר, אני כל יום לוקח עוד חצי קילומטר, עד שאתם מחזירים את כל החטופים, זה כתנאי סף. עכשיו, האמירה הזאת, למה היא עוצמתית? כי אני לא בא ואומר, אני לוקח את הקרקע ובונה שם התנחלויות. לא, אני אומר, 7 באוקטובר לעולם לא יכול לקרות שוב, ולכן אני חייב לייצר את המרווח הביטחוני שיאפשר לי למנוע את הדבר הזה לעולמי עד. אתם אין בכלל שיח עד שאתם לא מחזירים את החטופים, ולכן כל יום עוד חצי קילומטר כיבוש וסיפוח למדינת ישראל והפיכה לשטח צבאי סגור. זה בהיבטים של הקרקע. אל מול הדבר הזה, בסוף יש שם 2 מיליון אנשים, אתה חייב לייצר אלטרנטיבה. אחד, מובן לגמרי שיש פה מלחמה בין איראן לבין ערב הסעודית, ומובן לגמרי שחמאס יצאו לה, הנאצים של חמאס יצאו לאירוע הזה, גם כי הם פחדו מסיפור עם סעודיה, אז אני קודם כל מייצר את הברית.
וזה הם הצליחו, צריך להגיד.
חד משמעית, כן. הצלחה, תשמע, הם הצליחו בכל ריקון בתי הכלא הישראלים, אז אנשים אומרים לי, מה פתאום, יש מלא בבתי הכלא. כן, אבל השאלה מי? כל הרוצחים חזרו לכל המקומות. אז חמאס עמדו לא רע בהרבה מאוד מהמטרות שלהם. אז לוקחים קרקע, בונים את הברית הזאת עם ארצות הברית וערב הסעודית כדי לדחוק עוד לפינה את איראן, בונים אזור הומניטרי, ופה אני נשען גם על רעיונות של עינת וילף, הזכרת אותה, אבל בעצם מכריזים מלחמה על ליבת הרעיון הפלסטיני, על שלילת הקיום של מדינת ישראל ועל חוסר הנכונות שלהם לקבל את זה שפה העם היהודי מגדיר את עצמו בצורה ריבונית, ובעצם אומרים כל מי שרואה בעצמו חף מפשע, מוזמן ללכת לאזור הומניטרי בשליטה מלאה שלנו. אני לא יודע אם אתה זוכר את הימים הראשונים, אבל זה היה מגוחך, רבו עליהם, מכניסים 7 מסעיות או 9 מסעיות. לא, אזור הומניטרי בשליטה שלנו, שיש שם את כל מה שצריך כדי לשרוד ולהתקיים מחוץ לאזור מלחמה, אבל התנאי זה ויתור על ליבת הזהות הפלסטינית, חתימה על תהליך דרדיקליזציה מובנה, כמו תוכנית ברלין, או כמו שהיה ביפן אחרי מלחמת העולם השנייה, שבו אתה נפרד לעולמי עד מכל התפיסות האלו של זכות השיבה לפלסטינים, היה לי על זה סרטון בתסבירו לי, שאמרתי, זה משהו שהרי כולנו מבינים שלעולם לא ניתן אותו, אז למה לא להגיד את זה בצורה ברורה? אתם נכנסים, אין יותר זכות שיבה, נגמר הסיפור הזה, אתם מתחילים תהליך של היגמלות אמיתית מדרך הטרור, אם אתם רואים בעצמכם חפים מפשע, אם לא, אתם באזור לחימה, וכל יום באופן שיטתי לוקחים עוד חצי קילומטר ועוד חצי קילומטר. עכשיו, אתה יודע, אנשים אומרים לי, מה, תלך עד הסוף? התשובה היא כן, אני אלך עד הסוף. כי ככה המדינה הזאת יודעת להתקיים. אני אלך עד הסוף כדי להפעיל את הלחץ על חמאס מבפנים, ומצד שני לעולם, אני אציג תוכנית, ואל תיפול מהכיסא, תוכנית של שלום. כי אם אתה רוצה לעשות מלחמה עד הסוף, חייב שגם יהיה לך לשם מה? מה החזון שאתה מוביל אותנו? אני עושה עבודה מדינית, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, הסיכוי שלנו ב-1948 להקים מדינה, או בשנים שקדמו לזה, לעשות את העבודה הדיפלומטית כדי לרתום את אומות העולם לחזון שלנו, של בית לאומי לעם היהודי, היה לאין שיעור נמוך יותר מהיכולת אחרי השיבה לאוקטובר, לרתום את העולם לחזון של השמדה מוחלטת של חמאס, לצד אלטרנטיבה, אם הם יגמלו מליבת הזהות הפלסטינית.
צריך להגיד שפה יש באמת איזושהי טענה שהשמאל, לא השמאל, אנשים שנמצאים באופוזיציה, מגוון הקשת, מפנים כלפי נתניהו והמדיניות שלו, בעצם מדיניות ממשלת ישראל והקבינט, ואני מרגיש שבמחוזות תומכי הממשלה לא הבינו מעולם את, את הדרישה הזאת, למרות שהיא מאוד אלמנטרית באופוזיציה, שזה תכיל אסטרטגיה. כלומר, מה זאת אומרת? תגיד מה הדבר שאתה נלחם אליו.
לאן אתה הולך?
הנונצדיק הזה שמגיעים אליו. והציבור של, שכמו שאמרת, הציבור תומך הממשלה, אומר, מה זאת אומרת? אנחנו נלחמים.
כדי להילחם.
כדי כמה שיותר להרוג כמה שיותר ערבים, בכמה שיותר גזרות, בכמה שיותר זמן, לנצח נצחים. מה זאת אומרת? זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא יכולים להגיד את זה, כי זה ידפוק אותנו בינלאומית. אז עדיף כל פעם להמציא תירוץ זמני.
אגב, וגם אמרו את זה, למרות שזה דפק אותנו בינלאומי.
אומרים את זה, האלה שהקטנים יותר שרוצים לגזור מזה רווח פוליטי, נתניהו לא נעים, הוא דמות יותר ממלכתית, לא יהיה לו נעים להגיד כזה דבר. אז הוא בעצם כאילו כל פעם אומר,
דרך שליחיו, אבל לא מגנה.
פעם זה אנחנו נפרז את חמאס אם לא יהיה ככה, פעם נעשה ככה אם לא יהיה ככה, ובעצם אין את הדבר שאנחנו נלחמים אליו, וכך קשה לגבש גם תמיכה פנימית בתוך הארץ, גם תמיכה חיצונית.
אין חזון למדינה ולעם כבר שנים.
אתה בעצם אומר החזון שלי, וזה חזון שצריך להגיד שכרגע, ובאמת, לא באשמתך, אתה לא ניהלת את המדינה עד עכשיו, אבל כרגע אנחנו רחוקים מכל מיני סיבות, אבל היעד שאתה מדבר עליו זה שלום בין ישראל הציונית, הריבונית, לבין גרסה שעברה דרדיקליזציה וליברליזציה כזאת של פלסטינים כלשהם.
או שכן או שלא. זה תלוי, אני מבין שאני ריבון על עצמי, והם ריבונים על עצמם. כלומר, אני רוצה להציב שתי תוכניות עבודה. לאחת קוראים תוכנית המלחמה, למען הסר ספק, אנחנו כרגע בתוכה, ולשנייה קוראים תוכנית השלום, אבל היא דורשת השתנות אמיתית שלהם, ואני רוצה להיות בינארי. כלומר, אין מבם, אין הודנות, אין הפסקות, יש כל עוד הם לא בוחרים בחירה אקטיבית בדרך השלום, שאומרת ויתור על מה שמגדיר את ה... אתה יודע, אתה קורא להם הפלסטינים, אני אקרא להם הערבים שגרים פה באזור, כלומר, גם את זה, ראש ממשלת ישראל, יושב ראש השמאל המעשי, הוא הראשון שנתן להם את ההגדרה עצמית שהכיר בפלסטינים כעם, אז אני רגע הולך רחוק יותר לגולדה מאיר ולבן גוריון, ואומר, יש פה אנשים שחיים אחלה. הם כרגע מאוגדים סביב הרעיון של השמדת מדינת ישראל, זה נכון מ-48, שבו הם תיעדפו שלנו לא תהיה מדינה מאשר שלהם כן תהיה מדינה, ואז דרך כל מה שאנחנו מכירים עם אוסלו א', אוסלו ב', וואי פלנטיישן, ש... נתניהו כמובן חתום עליו, כולל החזרת עיר האבות חברון, וכולל החזרת עוד שטחים בגדה המערבית, זה אחרי אוסלו, ואז קמפ דיוויד, ואז אנפוליס, לאורך, הם היו מאוד קונסיסטנטים בזה, שהם מעדיפים שלנו לא תהיה מדינה, מאשר שלהם כן תהיה מדינה.
כן.
אנחנו צריכים להכיר בדבר הזה, זאת האמת הכואבת. עכשיו, אם הם פתאום השתנו ויהיו שוודים, ויוותרו על ליבת הזהות שמלכדת אותם בשנים האחרונות, אחלה, מדינת ישראל אף פעם לא הפנתה כתף.
איך זה ייראה? אתה מציב הרי חזון לשלום, איך זה ייראה? מה הם יהיו?
שוודים יוותרו על דרך הטרור, יוותרו על זכות השיבה, יוותרו על מן הסתם כל החינוך לטרור ומימון משפחות מחבלים. השתנות מלאה ואמיתית.
אבל מה הם יהיו כן? איך יקראו לדבר הזה? למי הם יצביעו בבחירות או ישנו מיסים?
אני לא יודע, זה שלהם. אותי זה לא מעניין.
אבל אמרנו שכן נציב חזון, שכן נגיד את הדבר הזה שאנחנו חותרים
אליו. החזון שלי זה שאנחנו עם יהיה לידינו עם שלא קם והולך לישון עם המטרה היחידה של להרוג יהודים, אנחנו נהיה לגמרי פתוחים לנהל איתו שיחה, ולייצר פה עם כל הערבויות הנדרשות, אתה יודע, יפן עד היום מפורזת, אחרי מלחמת העולם השנייה.
כן, עכשיו בדיוק התחילה לשנות את זה.
בסדר, עברו מספיק שנים. אל מול הדבר, אני רק אומר, ברגע שיש לך חזון כזה, וברגע שאתה עושה את העבודה הדיפלומטית הנדרשת, כמו שעשו חיים ויצמן ובן גוריון בימי הקמת המדינה, ואתה רותם אנשים לדבר הזה, שאתה בא ואומר, תראו, זה ויתור מוחלט על זכות השיבה, היא לא עוברת בירושה, כמו שהיא היחידה בעצם בעולם שעוברת בירושה, עינת וילף, עוד פעם מדברת על זה לא מעט.
המנגנון הפליטות המומצא והיחיד.
למה מדינת ישראל לא בועטת את הדבר הזה? אתה יודע, היא לא תחשוב כמה מעט עבודה דיפלומטית אנחנו עושים. זה שיש לנו שר חוץ שדובר אנגלית, זה נס. כאילו, אתה מבין כמה אנחנו יוהרה, ניתוק. ממש פשוט הזיה. אז, ודיברנו קודם על קטר, אתה יודע, תראה כמה שטוח ופוליטיקה של קבוצות כדורגל. אם אני הצבעתי נתניהו, אז אני, גם אם אני מהמחנה הלאומי, אני לא מדבר על זה שזה הזיה שמדינת אויב עובדת בלשכת ראש הממשלה. כל השיח הולך לה, האם זה פלילי או לא פלילי.
אבל רגע, היינו בקטע טוב, היינו שנייה כן בחזון, אני כן, זה כן מעניין אותי מאוד העניין הזה של מה כן אצל הערבים, כי ניכר מאוד, אגב, אולי גם קצת כמו אצלנו, שלערבים שכננו, שהם לא אזרחי מדינת ישראל, מה שאין להם, אני מדבר שנייה על האיש הקטן, לפני שהוא בוחר להיות מחבל או משהו כזה, הוא קודם כל נולד בן אדם.
נכון.
ואין לו את האופציה, אין לו את מה שכתוב בתורה, הרי אני נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אין לו את החיים ואת הטוב. הוא לא מכיר, לא סוכן, לא תקשורתי, לא פוליטי, מנהיגותי, אומנותי, תרבותי, שום דבר שהוא סוכן, שאומר לו מה החיים והטוב, ויש לו כל מיני גוונים של המוות והרע. אז אני כן רוצה לשאול, אם זה חזון מדיני, הרי שהוא מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית, מה שאנחנו מכירים לפחות, זה מדינה בוא נגיד, לב החוקה שלה יהיה להיות אויבת שלנו. אם זה לא מדינה פלסטינית, אז לעולם הם יהיו באיזשהו מצב לא נוח של מי אנחנו אזרחים, זה יעלה את השאלה שהתשובה שאנחנו מכירים אליה כרגע היא אנחנו אויבים של ישראל. אז איך אנחנו מצד אחד, באותה סיטואציה שאנחנו חינכנו מחדש ולקחנו אחריות, ואתה אומר דברים שהם דברים מאוד קשים, ואני רוצה שיהיה פה מקום לדברים קשים. אני חושב שפוליטיקאי טוב צריך להגיד לציבור שלו, חבר'ה, הולך להיות קשה נורא תחת הנהגתי בזמן הקרוב. המשמעות של זה היא שליטה אזרחית, מה שנקרא פינוי זבל, או שליטה אזרחית על מיליון ומשהו אנשים בעזה, כדי לחנך אותם מחדש, אולי בהסדר כזה או אחר לא משנה, ואז חינכנו אותם מחדש, הם למדו כמה טרור נורא וכמה טרור הרס את החיים של ההורים שלהם דורות אחורה, ועכשיו, מה הדבר שהם כן, ולמי ולמה הם כן שייכים, אני אומר, זה אחריות שלהם לייצר, אבל אנחנו לא רוצים לחכות להם.
אבל אנחנו גם לא יכולים לעשות זה במקומם. כלומר, יש פה איזושהי התבגרות גם שלנו, באחד להיות ריבונים על עצמנו, מה שאנחנו לא. אנחנו כל היום, אתה יודע, אפילו עם התירוצים העלובים שכל פעם מביאים לנו ללמה לא ניצחנו. הרי היה את ביידן, ואז היה, שאגב, אני זוכר, סתם כאנקדוטה, בתחילת המלחמה, אני הייתי בצפון, אני התחלתי בארדוב, ואומרים, ביידן, אני זוכר שהיו לארצות הברית פה יותר מטוסי חיל אוויר אמריקאי על נוסעות המטוסים, מאשר שיש לישראל, כדי לבודד את הגזרה הצפונית ולתת לנו לעשות את כל מה שצריך בעזה. אבל גם אם סנית את ביידן, אז מה תגיד על טראמפ, אמרו, חכו לטראמפ, טראמפ הגיע, אמר שערי גיהנום, לא פתחו את שערי גיהנום, אמר טרנספר, אף אחד לא התעסק בזה.
הוא בהתחלה רצה שנלך עד הסוף, והוא התייאש, מאיתנו, ואז כפה עלינו את מה שאנחנו בעצם ביקשנו ממנו לכפות עלינו.
ואז בסוף מגיעים גם לגלי ברב מיארה, כי כבר נגמרו התירוצים, אין את מי להשים, אז הולכים לשם, זה תמיד ה-go-to הבסיסי. כלומר, אלה, גם בתסבירו לי, סט הטיעונים מתחיל מביידן, עובר לגלנט, עובר לזה, בסוף נגמר בבגץ.
כל מיני אחרים כאלה.
אז אל מול, אני חושב שמדינת ישראל חייבת שאלה חזון, שאלה וירותם את העולם, והחזון הזה צריך להיות, תראו, אנחנו רוצים שלום, עם שוחר שלום באמת, מעולם לא נתנו כתף קרה למי שבאופן אותנטי רצה לעשות איתנו שלום, לאורך כל ההיסטוריה, וגם פה, אם אנחנו מבינים תוקם פה תנועה בתוך הערבים שחיים ליד מדינת ישראל, שהם באים ואומרים נמאס לנו בדרך הזאת, אז בוודאי שניתן לזה יד, והם ימצאו את השותפים הכי טובים שאפשר. באמת. עכשיו, בשביל שזה יקרה, גם הם צריכים להבין שיש להם מה להפסיד. כרגע, התודעה שלהם היא תודעה של אין לנו מה להפסיד. שעון החול עובד נגדנו. ככל שעובר הזמן, הם מתחזקים, אנחנו נחלשים. הדעת קהל העולמית משתנה נגדנו. כלומר, להם, מבחינתם שיקח עוד 50 שנה, אין להם מה להפסיד.
וזה למדנו בשבעה באוקטובר, חשבנו שהזמן עובד בעדנו. אז
אנחנו חייבים להפוך את שעון החול, והם צריכים להבין שיש להם מלא מה להפסיד. קרקע, השליטה העתידית, אנחנו צריכים אתה יודע, החלת ריבונות. איך? אני אומר, אם אחרי השבעה באוקטובר, בכל התנאים שהיו פה, ממשלת הימין מלא 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 מלא, לא הכילה מדיניות ימין, זה אומר שאין דבר כזה ימין. זה פיקציה. זה פשוט שמאל עם פנטזיות. הרי החלת ריבונות בבקעת הירדן. כולם, אתה יודע, יגאל אלון, יצחק רבין, וכל מי שעבר אחר כך, זה ברור לגמרי שבקעת הירדן, אגב, לא מעניינים אמוניים, מתפיסה ביטחונית טהורה, מדינת ישראל צריכה שליטה על הגבול המזרחי. איך לא עשית את זה? רגע אחרי. כדוגמה למה, יכולת לבסס גבולות ולהגיד חברים, זה לעולם לא הולך, שטחי C, אנשים לא מודעים לזה, אם יש לך גם מאזינים מהשמאל, שטחי C משתרעים מבערך צומת צמח, מחולה, בבקעת בית שאן, עד עין גדי. עד עין גדי, זה שטחי C שהם רוצים.
מאזור ערד עד אזור פתחת הגולן.
לצורך העניין.
עד הרמה הזאת, כן.
ברור שכל הגבול המזרחי, עד סדר גודל קו אלון, חייב להיות בשליטה ישראלית, לא בגלל סיפורים תנכיים, בגלל צורך ביטחוני, ואני חושב שזאת הבשורה שאנחנו מבקשים להביא לציבור ולעם ישראל. אותי לא מעניין, כל אחד יש לו את האידיאולוגיה הפרטיקולרית שלו, שנגזרת ממקום אחר. אני הכל אצלי נגזר ממקום אחד, וזה קיום העם היהודי בארצו. זהו, זה הבסיס להכל מבחינתי. אז החלת ריבונות בבקעת הירדן, זה obvious.
זה לא כדי לרצות איזה בייס ימני, זה נטו עניין של יש מחבלים, יש גבול, יש ריבונות ישראלית שחייבת להיות מלאה כדי שנוכל להשיג הישגים ביטחוניים כאלה ואחרים. אני מאוד אוהב את הראש הזה, ואני גם, אני אגיד לך גם יותר מזה, אני אוהב את זה שלפני שאנחנו דנים בתוך הבוץ של מהלך כזה או אחר שאנחנו מבקרים אותו, אנחנו שנייה חושבים רחוק, אנחנו שנייה הרצלים, אנחנו חושבים רחוק, אנחנו נסים רגע להבין מה אנחנו רוצים עם כל התנאים לטובתנו.
לא נוכל להתקיים פה אחרת, כי אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אחרים אומרים לנו מה אנחנו רוצים.
יש לנו איזה פחד לפנטז, אני חושב את זה באמת על כל מיני סיטואציות, באמת, אני חושב שבסוריה אנחנו הפסדנו הזדמנות, במידה רבה לא באשמתנו, אני רוצה להגיד, היה איזו הזדמנות גדולה שנוצרה, ובגלל דברים גם בינלאומיים היא בחלקה לפחות עבדה, אבל אני התחלתי לדבר ישר בסיטואציה הזאת על הרעיונות, גם המוסלמיים, גם המדיניים שעלו אז, רעיונות חדשים שעלו אז בעולם הערבי, ואנשים מאוד מאוד כעסו עליי שאני בכלל מעז לדבר על זה, כי אסור לדבר על דברים כאלה, זה קונספציה. עכשיו צריך להגיד, אתה בקונספציה, כשאתה משחק הגנה, אתה תמיד אתה תשקיע באלף ובית, תדפק מגימל. חייב לשחק התקפה ולדמיין. אז אני כן רוצה להבין שנייה, ואולי גם לנסות לסכם את הדבר הזה. אני מאוד אהבתי את העניין הזה, שהנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה היא דרדיקליזציה של הפלסטינים. זה אגב, עונה על שאלות, עונה מעצמו כבר על שאלות לגבי הרשות הפלסטינית וכל אלה. הרשות הפלסטינית, מבחינת החזון שלה, מבחינת השיטה שלה, היא עדיין נאמנה לחזון הפלסטיני הישן, שאומר שבצורה כזאת או אחרת, דם הציונים יישפך פה, ועליו ידרכו מגפי הפלסטינים. זה בסוף, בסוף, בסוף. וזה בעצם אומר שאנחנו לא נותנים לגיטימציה לאופן שבו הרשות הפלסטינית מתנהלת כרגע, ושנייה נדון, וזה דיון אחר, איך אנחנו נפרק ונרכיב מחדש. אבל בעצם אני אומר, בחזון האוטופי שאנחנו מדברים עליו, שאגב זה חזון שאם אני לא טועה, גם הרצל וגם ז'בוטינסקי דיברו עליו, תקנו אותי אם אני טועה, או שתקנו אותי בתגובות. אנחנו מדברים על דרדיקליזציה של הערבים פה בסביבה, שבעצם לומדים להיות שכנים, שוחרי שלום עם ישראל, בתוך עולם אוטופי שנייה, אנחנו מצליחים במשימה הבאמת יוצאת דופן הזאת, אבל פחות יוצאת דופן מלהקים את מדינת היהודים אחרי 2000 שנה, אנחנו מגיעים בשנת 2050 לדור צעיר פלסטיני, שמה שהוא רוצה זה להקים לו חיים טובים במזרח התיכון לצד שכניו. והוא מקבל מדינה, שיכולה להיקרא מצידי מדינה פלסטינית, יכולה להיקרא מצידי מדינה אוזבקית, שם הוא מקבל זכויות, וחי לצידנו בשלום ובחיי סחר הדדים, אני לא אומר שזה החזון שלי, אני מבין שזה החזון שלך, אני צודק?
אני, קודם כל, החזון הזה הוא רק חצי, כי שום דבר לא יכול להתקיים אם אין את האומה. והאומה זה שמבחינתי, אם לא יקרה את השינוי והם יהפכו להיות שוודים, מבחינתי האומה זה שהאחריות שלי כישראלי, כיהודי, כציוני, זה שישיבה לאוקטובר לעולם לא יקרה. ולכן, קודם כל, אם אין השתנות מאוד מאוד קיצונית שלהם, וכרגע אין כזו באופק, אני קודם כל מייצר את המרווח הדרוש כדי להגן על עצמי מפניהם. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, ואצלי זה במפות, זה כיבוש של 50% משטחי C. זה לא בגלל שאני רוצה ליישב שם יהודים. זה לא החזון, כי זה לא נגזר מתפיסת הביטחון. אני רוצה שטח צבאי סגור, שיש בו חיילי צהל, ארנבות וצבאים. שום דבר שמכביש 6 מזרחה, מבקעת הירדן מערבה, בעצם תוחם אותם בתוך שטחי A ו-B. למה? כי אני פנאט של קיום העם היהודי בארצו. ואם אתה לא מחזיק, זה נורא חשוב לי לדייק, כי אם אתה, החזון רלוונטי, רק אם אתה מחזיק ביד השנייה חרב. והחרב רלוונטית, גם מבחינת העולם, היכולת שלך לנהל מלחמה ולנצח, לא לנהל מלחמה ולעשות פלברה, לנהל מלחמה ולהכריע, תלויה בזה שאתה גם יודע להציג חזון אחר, למציאות אחרת. ואתה שם את התנאים שלך.
כן, זה בעצם, אז זה בעצם, זה אומר, אנחנו כן יש לנו את הקצה של הקצה של הלמעלה של הדבר שאנחנו חולמים עליו, ואנחנו חולמים על זה שהם יחיו את החיים שלהם העצמאיים, בתוך השטח שכן נותר להם, במדינה כשהם שוודים גמורים, במדינה שלהם, חיים את החיים שלהם, והכל יפה. כשמנגד יש לנו גישה אחרת, מאוד מאוד התקפית, שלא משלימה עם מצבי ביניים, בעצם חותרת אינסופית
שבה לא הם עושים תנאים. עלות נעלי הקרב. תאר כן. לך, אני לא אשכח, אתה יודע, בתחילת המלחמה בארדוב, אני לא אשכח את היום שישי הזה, שכל עם ישראל, אחרי השבעה באוקטובר, כבר היינו בסוף אוקטובר, כל עם ישראל יושב בחיבוק ידיים ביום שישי, ולמה מחכה, אתה זוכר? לנאום של נסראללה, עם אח שמו. כלומר, גם אחרי השבעה לאוקטובר, עדיין האויב שלנו המשיך לעשות עבורנו את נהלי הקרב, ולקבוע האם אנחנו במלחמה או שאנחנו לא במלחמה. התפיסה הזאת, א', היא הכי רחוקה מציונות שאפשר. ציונות היא מחוללת. הבא להורגך, השכם להורגו. אתה לא מחכה לאחרים שיתנו לך פקודות. כל הדבר הזה איבדנו, ולכן אנחנו נהיינו באמת אימפוטנטים. אז אנחנו מבקשים לבוא ולחזור לדרך הציונית, שמצד אחד יודעת להילחם, מבינה שזה כורח המציאות במזרח התיכון, שאם אתה נלחם, אין לך פריבילגיה, אלא לנצח ולהכריע באופן חד משמעי. אתה יודע, אף אחד לא, אין סיפורים על יום כיפור. אין כל מיני צדדים שאומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, זה חד חד ערכי. ניצחנו, הם הפסידו, נגמר הסיפור. גם ביום כיפור, שחטפנו מכת פתיחה כואבת, ובוודאי ששת הימים וכולי. אבל מאז לא הכרענו. אז אחד, להיות נכונים להכריע וללכת עד הסוף, ולהבין שהדבר הזה יכול לקרות אך ורק אם אתה מציג חזון למשהו אחר. עם התנאים שלך, של פירוז מלא וגמילה מלאה מדרך הטרור, כל הסייגים הנדרשים כדי להבטיח את קיום העם היהודי בארצו, זאת פונקציית המטרה. כי אם אתה בא ואתה אומר, הכל או כלום, כמו שהשמאל המעשי עושה, כלומר, בן גביר, סמוטריץ', נתניהו, אם אתה בא ואומר הכל או כלום, הסוף הוא שאתה נשאר בלי כלום. וראינו את זה היטב במלחמה בשנתיים האחרונות.
אגב, גם את המהלכים אולי חיוביים שיכולים לצאת עוד עכשיו, המעט שנותר, שעוד יכול לצאת כרגע על פני המצב הנוכחי בעזה, אני מאוד חושש שינטרל אותו אגפי הימין שבממשלה, ונשאר נטו עם השישה לאוקטובר.
עם הכלום, ממש.
אני כבר לא יודע מה אני רוצה, כי הכל בחירה בין ברירות כל כך גרועות, אבל לפחות אופציה של הגירה, של שליטה צבאית בחצי עזה, וחינוך מחדש של מי שיאגר לשם, לפחות שמישהו יגיד את זה, לפחות שמישהו ישאף לזה, אם מישהו יגיד וישאף לזה, אז כמובן הוא יחטוף את כל הרותחין.
אתה יודע, לא נעים לומר, רוז, אבל השבעה באוקטובר, אחרי המחיר הנורא והיום, יצר פה חלון הזדמנויות באמת לשנות את הכל מהיסוד.
כן.
וגם שילמנו את המחיר, וגם לא מימשנו את
מה ש... כל השאיפה של השחקנים שבעצם נשארו מהשישה באוקטובר, יהיה שלא נחשוב לרגע שמשהו חדש הולך לקרות, כי אם חלילה נחשוב משהו כזה, הם עלולים להפסיד את הכוח שלהם, וזה אוי ואבוי. אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, לאירוע משמעותי אחר שהיה השבוע, שצריך להגיד שאל הדגל נתפסת בציבור כמה שנקרא ארגוני מילואים. אני יודע שזה לא הייתה הכוונה מלכתחילה, כי כמו שאנחנו רואים פה, כמו שממש מימשנו פה בפרק הזה, אנחנו מדברים בצורה מאוד מאוד בולטת, אולי ראשונה, על תפיסת ביטחון בכלל, ועל על קיום המדינה לטווח, אסטרטגיה למדינת ישראל, קיום המדינה לטווח ארוך, אבל יצא שהאופן שבו הציבור נחשף למאבק הזה, לפעול בצורה ציונית לפני ימנית או שמאלנית. זה המאבק נגד קיבוע ההשתמטות החרדית בחוק של מדינת ישראל, בשאיפה לתמיד ובאופן שיהיה מאוד מאוד גם מתוקצב, כלומר לא יפרה בכלל התקצוב של התרבות הזאת, והחוק הזה עדיין עושה את דרכו, לכאורה אמור לעבור לפני שהתקציב יסיים לעבור בוועדות ויכנס לספר החוקים. צריך להגיד שכיום בעצם הסיבה היחידה שמנסים להעביר את החוק הזה, זה כדי להעביר תקציב, לא כדי שהממשלה לא כדי שננצח במלחמה, הרי אנחנו כבר לא קשורים לאירוע הזה, אנחנו כבר בשנת בחירות, זה לא כדי שהשמאל לא יעלה, שוב, אנחנו בשנת בחירות עוד רגע, זה לא יעשה טוב בהכרח לממשלת הימין להעביר חוק כזה. בכל זאת, הסיבה שכל כך רוצים להעביר את החוק של ביסמוט זה כדי להעביר תקציב, כי לכל כל חלקי הממשלה הזאת יש אינטרס מאוד גדול שהתקציב הזה יעבור, כי הוא משרת את כל מגזר ומגזר הולך לקבל נתח מאוד גדול מהתקציב, וזה שווה מבחינת כולם, בטח מבחינת חרדים, שזה המטרה הראשונית שלהם, אבל שווה מבחינת כולם את התקציב הזה. ומה שקרה השבוע והיה מאוד מעניין זה שנחשפו הקלטות, שככל נראה למיטב הבנתי זה הפלג הירושלמי דאג שהקלטות האלה יחשפו בזכות תיאוריית הפרסה, שמראה לנו שכשאתה חרדי קיצוני מדי, אתה כבר ציוני. הפלג הירושלמי מאוד נגד החוק של ביסמוט, ובעצם מה שמראים זה את גדולי הדור החרדים, גם מהצד האשכנזי, גם מהצד של ש"ס, הספרדי, אומרים בעצם, החוק הזה לא מיועד לא לעבור, לא לגייס, יש בו את כל הרכיבים כדי בכלל לא להתקדם לשום דבר מעשי. כל המטרה שלו היא להחזיר את התקציבים למגזר החרדי ולהעביר את הזמן לעבור לעבוד אצלנו, במקום לעבוד נגדנו, כמו שהיה עד עכשיו. והדבר הזה היה ידוע לכל מי שהתעסק בנושא החקיקתי של חוק הגיוס, זה הדבר שהוא מובן מאליו. יותר מזה, גם החוק עצמו כדי לרצות את הפחד החרדי ממנו, הוא מלא כל כולו במנגנוני השמדה עצמית, שדואגים שהחל מהדרישה הראשונית שלו היא תהיה כלום ושום דבר. וגם הכלום ושום דבר הזה יכול להיות מבוטל באלף דרכים שונות על ידי המנהיגים החרדים. וכל הדבר הזה גם הוא לא נועד לעבור, כלומר יש פה מנגנון, 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 מנגנון של הבטחה להשתמטות, ואנחנו רק נחשפים לזה, ואני אגיד רק רגע לפני זה, שבאמת היה קמפיין מאוד משמעותי, הקמפיין פעם היה תנו לחרדים השתמטות כדי שננצח, אחר כך היה תנו לחרדים את ההשתמטות כדי שלא תיפול ממשלת ימין, והיום זה תנו לחרדים את ההשתמטות בגלל שזו לא השתמטות, זה גיוס בדרך ההידברות והתהליכים ההדרגתיים, והשקר הזה קרס ברעש על הרצפה. ואולי גם פה אני אשאל אותך על זה קצת מה כן.
אז א', אני רוצה להגיד, אתה יודע, אמרת במשפט נורא יפה וחשוב לי להדהד אותו, וזה התיעדוף של הציונות על פני הימין והשמאל, האידיאולוגיות הכושלות האלה שאורגות אותנו. אני נכד של משפחה מאוד מאוד ציונית, אפשר לקרוא מהאינטרנט, משפחת יפה, אז הדבר הזה הוא בדמי, לשים את הציונות מעל כל אידיאולוגיה ספציפית, וזה נורא מתחבר לסיפור החרדים. כי בעצם מי שעניינו, קיום מדינת ישראל וקיום העם היהודי בארצו, מבין שאלף הדיון פה הוא לא רק על החרדים, הוא גם על החרדים, אבל הוא גם על הערבים, הוא בעצם על הישראלים. תפיסת השירות היא ערך ליבה ישראלי. אז אני זכיתי במסגרת אל הדגל לכתוב חוק יסוד לכל נושא השירות, שאומר את הדבר הבא, אפרופו מה כן, אחד, כולם משרתים, כולם כולל כולם, ערבים, כן, נשים, כן, כולם משרתים. יש ארבעה מסלולי שירות. הראשון הוא צבא, שהוא צריך יותר מכולם, בא, מגדיר את מה הוא צריך, והוא מקבל את המכסה שלו. כל האחר, הצבא מפסיק להיות גוף מחנך, הוא צריך לייצר מסלולי שירות רלוונטיים לכל ישראלי באשר הוא ישראלי. תרבות קור ההיתוך צריכה להיפסק, צה"ל צריך להגן על גבולות המדינה, כולנו למדנו בדם רב שזאת משימה מורכבת היה. הדבר השני זה שירות לאומי שצריך להילקח מהציונות הדתית ולהיות שירות לאומי למדינת ישראל. הוא יכול להיות באלף ואחד צורות, אין שום סיבה להביא פלסטינים או תאילנדים אגב, לעבוד את אדמת ארץ ישראל, אין סיבה שחבר'ה מערערה לא יעשו את זה או מכל מקום אחר. ועוד שני מסלולים, מסלול אחד של לימוד תורה, שמבחינתי הוא ערך ציוני, אבל הוא צריך להיות מוגבל לשני, באמת לעילויים, לשני אחוז משכבת גיל, כלומר 2,800 איש, גם זה צריך להילקח מהממסד החרדי המושחת, ולהיות בבעלות מדינת ישראל, כי זו ציונות לשמר את הדבר הזה, ועוד מסלול רביעי של שירות בספורטאי מצטיין, מוזיקאי וכולי, תחומים שמדינת ישראל שמה בסדר עדיפויות גבוה, גם הוא מוגבל לשני אחוז. היה ורצה בן אדם לא לשרת, לא סנקציות, לא מעצרים, לא כל הבולשיט הפופוליסטי הזה. הוא פשוט, יחד עם הזכות הגדולה לשרת, מוותר על עוד זכויות רבות, בעיקרן זכויות כלכליות ותעסוקתיות, כלומר, הוא לא יכול לעבוד עבור מדינת ישראל. לא באף משרד ממשלתי, לא כקבלן מבצע, לא כלום. הדבר הזה, עכשיו, שים לב, אמרתי את כל החוק הזה, לא אמרתי את המילה חרדים פעם אחת. החוק הזה הוא לישראלים. אתה לא רוצה לשרת את מדינת ישראל, אחלה, בוודאי לא תתפרנס ממנה. עכשיו קח את שני המגזרים הלא משרתים, החרדים והערבים, ותשאל מה קורה אם עכשיו הם לא יכולים לעבוד בשירות המדינה, במשרד החינוך או במשרד הבריאות או בכל מקום כזה. התשובה היא שהופך להיות בלתי אפשרי לחיות כאן. וזה מה שצריך לעשות, זה אלגנטי. אגב, אנחנו יושבים פה אתמול, במקרה לגמרי, ליברמן פרסם, איזשהו מתווה שבגדול הוא גניבה מוחלטת של החוק הזה שכרגע אמרתי לך, שאנחנו כתבנו אותו כבר לפני שנה ופרסמנו ונתנו לכולם. אז זה המה כן שלנו אל מול סוגיית השירות, לא רק החרדים. והדבר הזה היה צריך לקרות בשמיני לאוקטובר, והיה צריך לקרות בשנתיים מאז, אבל ברגע שעוד פעם יש לך פוליטיקאים ולא מנהיגים, ואנשים שגוררים רגליים כפונקציית מטרה, לא במקרה, זאת פונקציית המטרה, לגלגל את הזמן קדימה ולהעביר את כל הבעיות לדור שלך ושלי.
הם לא גרועים במה שהם עושים, הם טובים במה שהם עושים. מה שהם באו לעשות זה שהמצב יישאר אותו דבר, שהשינויים לא יקרו, וזה אחד השינויים.
אמרת קודם על פוליטיקאי, שהיית רוצה פוליטיקאי שבא ואומר, הולך להיות לכם מאוד קשה. אז אני עשיתי בהבנותיי תואר שני בהרווארד, למדתי שם הרבה, טבעתי את הרווארד על אנטישמיות, ניצחתי, זה הישג גלובלי מאוד גדול, זה לפודקאסט אחר.
סיפור מהמם, תסתכלו ברשת.
לגמרי, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים שאני זוכר משם, היה שהייתה שם הרצאה על מנהיגות, ואחד הפרופסורים שם, אגב יהודי, אמר שמנהיגות אמיתית זה לגרום לקהל הבוחרים שלך לשלם מחירים בקצב נסבל. ואני חושב שזה בדיוק הסיפור ששכחנו. התפקיד של מנהיגות זה לא להיות פופוליסט זול ולספור לייקים. זה להוביל, זה להתוות דרך. זה משהו שהשמאל לא עושה מאז רצח רבין בגדול, הוא רק, הוא לעומתי למה לא לעשות, אבל אין לו שום דרך, ובוודאי אין לו חיבור לרחוב או יכולת להציב חזון ולחבר אליו אנשים, אז בואו נשים את זה בצד, כי הוא בגדול לא קיים. והימין עסוק בלספר סיפורים שאף אחד מהם אגב לא מוגשם במציאות לאורך השנים. אין דוגמה שאני יותר אוהב מחאן אל-אחמר, שזה באמת בדיחה גרועה, שעכשיו עם צו בית משפט שאומר למדינה לפנות את חאן אל-אחמר, שעליה סמוטריץ' ובן גביר עשו קמפיין של 20 שנה ועדיין לא פינו. אבל שים גם...
בעולמות של סמוטריץ' צריך להגיד, יש שני דברים שהאנשים מהעולם האידיאולוגי שלו אומרים כל הזמן. אחד זה פירוק הרשות הפלסטינית, השני זה כיבוש גירוש והתיישבות בעזה. שני הדברים האלה נראים שהמרחק בינינו לבינם הוא כרגע אינסוף המוחלט.
הוא יותר גדול ממה שהיה בהתחלה.
כן, ובינתיים פשוט יש א', המון המון בנייה ביהודה ושומרון, בנייה יהודית שזה יופי, אבל כולם מסכימים שזה לא לוקח איזושהי בעיה עקרונית ופותר אותה, זה באמת יופי, אבל זה לא העניין המנהיגותי, וגם בעזה, כמובן, אנחנו יכולים להגיד, מה שקורה זה מאמצים גדולים שלא יקרה.
בוא רק לנפיץ גם את המיתוס הזה, כי ציונות זה לבוא ולעשות את הדברים בראש מורם, לא כמו גנב בלילה. כלומר, גם הבנייה שקורית, שפתאום חוגגים, זה משהו שנבנה באישון לילה, וגנבו עוד איזה ראש גבעה, אתה יודע, לתנועה הציונית, מראשית ימיה ועד מגשימיה עם בן גוריון, יצחק שדה וכו', הם לא פחדו להגיד מי הם ומה הם. הם שמו חזון ברור ועבדו כדי לממש אותו. וכל הסיפור עכשיו שהם מוחאים כפיים על יישוב גבעה חדשה ביוש ו... קריית שמונה או מטולה שעד היום בגדול ממוטטות, זה ממש אנטי-ציונות. זה חוסר הבנה מוחלט.
יש התיישבות שלנו, ויש התיישבות, לא יודע של מי, זה של הליכוד שטפל בזה.
לגמרי.
וזה הסקטוריזציה של הבעיות היסוד של מדינת ישראל.
אני לפני קיום העם היהודי בארצו, והמחיר הוא קיום העם היהודי בארצו.
כן, כמובן. וזה באמת, כל הביקורת שלי בסך הכל על המדיניות של הבנייה ביהודה ושומרון, זה המחיר, ושזה הפך להיות מחיר, זה הפך להיות מטבע שמשלמים תמורת ויתורים בכל גזרה אפשרית אחרת. אבל באמת, אז נחזור לזה, סתם משהו שתפס עיני, לא שצריך להתעכב על זה יותר מדי, אבל הסנקציות שתיארת על מי שלא מתגייס, הם יחסית מאוד מינוריות, כלומר, רק לא לעבוד בשירות המדינה, אפשר להיות נהג מונית?
אחי, הם לא מינוריות. רוב מוחלט של החרדים והערבים מועסקים על ידי המדינה. בנציבות, אתה יודע, מורים, אתה לא יכול להיות מורה אם אתה לא שירתת.
מה עם ביטוח לאומי, הכנסה, כל ההטבות מהמדינה,
אין עבודה עבור המדינה.
מחיר המשתכן, כל הדברים האלה.
תראה, אנחנו, בניגוד לאחרים, לא פופוליסטים, ואני לא רוצה להגיד נשלול זכות הצבעה, כי זה בחיים לא יעבור,
זה אידיוטי מאוד.
זה ממש פופוליסטי.
זה ביזיון למי שהיה.
ולכן אנחנו כתבנו את החוק, בדקנו אותו עם 5 יועצים משפטיים מכל הקשת הפוליטית לראות שהוא בגיץ, הכנסנו דבר אחד שישרנו לבגץ לפסול, וזה שלילת רישיון נהיגה למי שלא זה, שיהיה להם מערוף. כל שאר הדברים הם לגמרי לגיטימיים, כי אנחנו לא שוללים זכויות, אנחנו שוללים הטבות, קצבאות, גמלאות, עבודה בשירות המדינה, כל הדברים האלו, זה גם מתחבר אגב לרפורמה החינוכית שאנחנו מציעים, שכבר בטח לא יהיה זמן לגעת בה, אבל כן, גם שמה, בסוף חינוך, זה צריך להיות הדבר הכי חשוב במדינת ישראל, לא הכי שולי שזורקים אותו מתחת לגלגלים. אני לא רוצה שמי שיעבוד במשרד החינוך, והיום יש עשרות אלפי, גם ערבים וגם חרדים, שמקבלים כסף ממדינת ישראל, אותה הם לא שירתו, חלקם מתנגדים לה באופן גלוי, ממש אנטי-ציונים, והמדינה משלמת להם. למה? אז הם לא יכולים לעבוד, הם לא יכולים לקבל קצבאות, לא גמלאות, לא ביטוח לאומי, כל ההטבות האלו, לא שכר לימוד מסובסד, כל הדברים האלו צריכים להישלל ממי שלא משרת את המדינה, שירות מלא.
אנחנו שוללים, לא שוללים זכויות, שוללים הטבות. מגזרים לא יצרניים לא יכולים לחיות בלי הטבות, כי הטבות זה בעצם הלחם שלהם, בשונה ממגזרים אחרים, ובעצם המשמעות של זה היא שלא יהיה אפשרי, או כמעט לא יהיה אפשרי, לחיות בלי לשרת. ואני אגיד שהדבר שאני באמת אוהב בחוק הזה, אני, פרטי החוק באמת פחות מטרידים אותי, ואם אתה תשב עם כל סוכני הגיוס האחרים, חוץ מאלה ששוללים זכות הצבעה, אותם הייתי זורק מהחלון, כן? אבל אם הייתי יושב עם כל הסוכנים האחרים האלה, והייתם מתפשרים על משהו, אני בטוח שהייתי שלם איתו. אבל אני רוצה להגיד שמה שאני אוהב בחוק הזה, זה שבאמת עצם הבעיה המשפטית, ששוב הפכה לפוליטית, וזה שקרי שהפכה לפוליטית, כי זאת בעיה המשפטית שגם שונא בגץ הכי גדולים מימין צריכים להודות, זה שמדובר באפליה מוחלטת בין דם לדם בהקשר של הגיוס, כולל עם הסיפור הערבי. ברגע שאתה אומר, יש לי פתרון מלא לכל הציבור בישראל, אני מתקן גם עוול קודם של עניין אי התאמה שנשלח לערבים, ובעצם מסדיר את מערכת היחסים בין האזרח לבין שירות המדינה, אז זה לא רק שאני כן אעבור בגץ, אלא גם שזה יהיה עוד יותר לכתחילאים מהמצב הקיים, וזה יהיה הגון וזה יהיה הוגן.
אני גם מכיר בערך לימוד התורה, אתה יודע, זה עוד פעם הדגמה של הדרך הציונית. באנו, ישבנו סביב השולחן ואמרנו, בוא לא נדחוף להם אצבע לעין. בוא נבין מה נכון למדינת ישראל. זאת השאלה היחידה שמעניינת. מה שמקדם את קיום העם היהודי בארצו, בפנים, כל השאר בחוץ. זה אפשר לנו להגיע לנוסח שיש בו היגיון, והוא באמת פותר את הבעיה באופן מערכתי. עכשיו אני אומר לך, גם תסבירו לי, ישבתי עם עשרות חרדים, הצגתי להם את זה. אין לאף אחד תשובות מה הבעיה בדבר הזה. כי, ואתה רואה את כל הטיעונים שלהם נופלים, אתה רואה את הרבנים שאומרים, גם מי שלא, לא, הרי אנחנו יודעים שיש לימוד סמוי בחברה החרדית של עשרות אחוזים. אבל הרבנים אומרים, גם מי שלא לומד, שלא יתגייס. למה? כי הם פחדנים, כי הפונקציית מטרה שלהם זה לא לימוד, זה פשוט הדרה וסחיטת הלימון הציוני עד הקצה. אנחנו אומרים, לא, מדינת ישראל צריכה בראש מורם להגיד מי היא ומה היא ומי השותפים, וצריך לשבור את קו השבר העלוב שעובר היום בין ימין, שזה שמאל, לשמאל, שאז אני לא יודע מה ההבדל, או בין ביבי ללא ביבי, למי הוא ציוני ומי הוא לא ציוני. ולכן אנחנו גם לא מדברים בשמות של אנשים על פוליטיקאי כזה או אחר. אנחנו שמים כתנועה את תנאי הסף הציוניים שלנו, חוק השירות כדוגמה, רפורמה במערכת החינוך כדוגמה, שכוללת שתי ליבות, ליבה זהותית, יהודית, ציונית, ישראלית, וליבה מערבית שמחויבת כדי שנהיה כלכלת עולם ראשון ועם צבא של עולם ראשון. אנחנו שמים את זה כדרישות הסף. למה שם מתן הקואליציוני? כלומר, עבורנו רוב ההישגים צריכים להיות בדלת הכניסה, לבוא ולהגיד מה הם תנאי הסף הציוניים, וכל מפלגה שהמצביעים שלה הם ציוניים, אין לה שום סיבה בעולם להתנגד לדבר הזה, אלא אם כן הם פוליטיקאים. ואנחנו לא נשב לא עם הצד הזה ולא עם הצד הזה. נכפה ממשלה ציונית, או בוורס קייס סנריו, נלך לעוד בחירות, ואז נכפיל את כוחנו, אין לי בזה ספק, כי רוב העם איתנו, אני רואה את זה דרך תסביר.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה, באמת גם לשאלה הזאת אין לנו כל כך זמן, אבל אני חייב לשאול, זה באמת, כמובן, לא טבעי לי כל כך להקשות על אני מאמין שלך, כי בסוף אני מכיר אותו מקרוב, אני אוהב את רובו המוחלט, אבל שנייה פרקטיקה פוליטית, אתה אומר, אנחנו נקים מפלגה, אנחנו נרוץ לבחירות, לא מדובר פה לא על רמטכ"ל לשעבר, אני מאושר לראות את עשרות אלפי העוקבים החדשים שצפו לך, אבל אתה לא רמטכ"ל לשעבר, לא מיליארדר ולא איזשהו פוליטיקאי שכבר עשה סיבוב. יש לנו את עינת וילף לצדך, את יועז הנדל, את יש לנו קשר משמעותי בתחום המצביעי בין מצביע בנט וליברמן לבין האג'נדה שאתה מביא. אז נשאלת השאלה, איך, מה עושים עם זה, איך זה עובד?
אני חושב שהעניין פה זה מוכרות, ואנחנו בהיבט הזה, תסבירו לי, משרתת אותנו היטב, ואני מקווה שזה יגדל, והרבה תלוי גם באנשים כמוך, ובמאזינים של הפודקאסט הזה, שיגידו, אני שם לרגע את הציניות והסקפטיות בצד, ואני רואה פה אנשים שאני רוצה שהם יובילו את המדינה, ואני הולך על זה בכל הכוח. אז שוב, אני חושב על עצמי, בנעלי מייסדי המדינה, הסיכוי שלנו גבוה יותר. עכשיו אנחנו משקיעים את כל כולנו בדבר הזה, כדי ליצור, אני חושב שאם כל בית במדינת ישראל ייחשף לאג'נדה שלנו, רוב הציבור פה הוא ציוני, והוא יגיד, וואלה, it makes sense, זה הגיוני, אין לי סיבה ללכת נגד זה. יש פה אתגר של מוכרות, כי אנחנו לא רמטכ"לים לשעבר ולא כלום, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לפצח את זה, אני מקווה שאנחנו נצליח לייצר את ה, אתה יודע, בשנתיים האחרונות הייתי, אני 450 ימי יום במילואים בלחימה, אז היה קשה, עכשיו אני מקווה שנצליח ברנווי שנשאר עד הבחירות, הרבה מזה, אני בכל חוג בית לא מוותר לאנשים, ואני אומר, אנחנו עושים את מה שצריך, עכשיו זה עליכם, וזה גם עליך, עוז, ברמה האישית, ועל כל אחד שמאזין בפרק הזה, לתת את הרוח גבית, להדהד, לעשות לייקים, לשתף, כדי שנגיע לכל בית בישראל, ואז באמת, אם תרצו, אין זאת אגדה. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה.
אתם תשתלבו במפלגה קיימת, אם זה יהיה...
זה ממש לא הרצון שלנו. אין, דור הכישלון כולו חייב ללכת. אנחנו רוצים לייצר לבד דדלוק פוליטי, שבעצם נתניהו לא יכול להקים קואליציה ולהישען על אנטי-ציוניים בדמות המפלגות החרדיות. בנט לא יכול להקים קואליציה ולהישען על אנטי-ציוניים בדמות המפלגות הערביות, והממשלה היחידה שאנחנו נצטרף אליה זה לא אלו ולא אלו, אלא ממשלה שהיא ציונית מקיר לקיר. כל ה-61 מנדטים חייבים להיות ציוניים, ולהתוות את קווי המתאר של לאן הולכת מדינת ישראל. אחר כך, מי שרוצה לקבל אותם, כלשונם, חרדים, ערבים, אהלן וסהלן, אבל ב-61 בשום פנים ואופן לא, וזה חייב לכלול בעצם רק מפלגות ציוניות, שהיום הם פשוט לא מסוגלות לעבוד יחד בגלל סיבות מאוד לא ענייניות.
בגלל הסיבות הפוליטיות שהזכרנו. קודם, בואו נעבור עכשיו באמת לשאלות הזהות. באמת דיברנו על כמה נושאים נורא נורא מעניינים, והייתי רוצה ממש להמשיך עוד, לא נגענו במערכת המשפט, שבסוף כן מסעירה מאוד את רבים מהמאזינים ומהציבור, והרבה נושאים עוד היה אפשר לדון עליהם, ואנחנו לא יכולים להספיק, ואני דווקא שמח שקדשנו כל כך הרבה זמן לסוגיית הביטחון, שהיא כן בעיניי חייבת לחזור להיות הסוגיה המובילה במדינת ישראל, עוד איך זה קרה שזה הפסיק.
אני מסתכל עניינית, לא פופוליסטית, לא סיסמאות, ואז מציאות הפוכה.
לא בעד מי אתה, אלא מה אתה רוצה שנעשה.
להעיף פוליטיקאים, להגיד נכשלתם, לכו, לא כי אתם מהקבוצה שלי או לא מהקבוצה שלי, כי התוצאה, לא, מבחן התוצאה, שנעבור מעולם ה-PR לעולם המוצר. מה קרה במציאות?
ה-PR למוצר, ואני שואל שאלה ראשונה כבר מהשאלות הזאת שלנו, דעה או מעשה פוליטי שאתה מתחרט עליהם כיום?
אז אני חושב שכשאני מסתכל אחורה להיסטוריה, בזמן אמת, לפני השבעה לאוקטובר, לא הבנתי כמה חמור וכמה צריך לצאת נגד כל נושא הפסקת ההתנדבות. אני חושב שזה היה פתח.
A.K.A. הסרבנות של אחים לנשק.
נכון, והדבר הכי אבסורדי, שעכשיו הסרבנות הזאת עברה צד, ומבחינתי ביסמוט מייצג ממש סרבנות אחד לאחד. כלומר, אם לפני השבעה לאוקטובר זה היה חמור, אז הלכה על שבעתיים אחרי השבעה לאוקטובר, אבל אני חושב שזה מעשה שבזמן אמת לא ידעתי להרים 1,000 דגלים אדומים, שחורים, ובכל צבע שתרצה, ולהגיד חברים, אסור בשום פנים ואופן להתקרב לזירות האלו, והייתי קצת אדיש לזה. אגב, גם אני הייתי בתוך הקונספציה של איניום קיומי וזה, כלומר, אני מודה ומתוודה שאת התודעה הזאת של שומר ישראל, גם אני לצערי בעולם שלפני השבעה לאוקטובר היא הורדמה אצלי, על ידי פרדיקציות ביטחוניות לא נכונות, ומדיניות לא נכונות וכולי, ומהדבר הזה אני התעוררתי והתפקחתי, כמו, אני חושב, כל מי ששירת במילואים, עצוב לי לראות שהפוליטיקאים שלנו עדיין שם, וכמו שאלו עודדו סרבנות כדי להפיל ממשלה, אלה מעודדים סרבנות כדי להשאיר ממשלה. לא בשביל ההישגים, רק כדי להשאיר ממשלת ימין, רחמנא ליצלן.
כן, כן, אז זאת שאלה ראשונה, באמת, האמת לא חשבתי שזאת תהיה התשובה שלך, זה יפה. שאלה שנייה, מישהו שלצערך אתה נאלץ להסכים איתו.
אז חשבתי על זה לא מעט, ואני אגיד שאני נאלץ להסכים עם יאיר אנסבכר. עכשיו, אני אגיד למה לצערי. יאיר אנסבכר, ברגע הזה בהיסטוריה, ראוי מאוד, מבחינתי זה אפילו מיוחד ויוצא דופן, שיש איש ימין שלפחות אומר את האמת. והוא אומר את האמת, הוא אומר את האמת על הכישלון בעזה, הוא אומר את האמת על התפקוד של הממשלה הזאת שמממשת מדיניות שמאל וכולי. אני אומר לצערי...
הוא שלם על זה מחיר כבד בבייס שלו, באנשים שסביבו, שרואים בו שמאלן.
נכון, מטורף.
זה פשוט,
מטורף.
זה לא יאמן, זה פשוט מדהים.
זה מטורף, אני אומר לצערי, כי מיד אחר כך שהוא עובר לפתרונות שלו, שם אני מאבד אותו לחלוטין. כי הוא אומר, צריך עוד ימין. אני אומר, אין דבר כזה ימין, זה פיקציה. צריך לחזור לדרך הציונית, והיא אחרת ממה שהוא מציג. ולכן אני אומר, אני לא באותו מקום של פתרונות, אבל ברגע הזה, שיש איש ימין מההתיישבות, שמאוד מזוהה עם תפיסת עולם הימנית, שאומר את האמת על מה שהמציא, אתה יודע,
על מה שקורה.
על מה שקורה. חמאס אומר, אני רוצה להשמיד אתכם, לא צריך 8200, צריך לפתוח אל ג'זירה כדי להבין. עכשיו צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל מה קורה. חיילים קטרים וטורקים בגבול עזה, אסון למדינת ישראל, מדברים על עתיד עזה, ישראל לא מוזמנת אפילו, חמאס חי וקיים עם נשקים, לחיזבאללה לא הוכרע, הכל נורא והיום, ואני מעריך את היכולת שלו לבוא ולשים את האמת הפשוטה כמו שהיא, למרות המחירים שכמו שאתה אומר הוא משלם, אז זה לא מובן מאליו.
כן, אז כל הכבוד, כל הכבוד לאיראן ספחר, ושאלה שלישית, תחזית שלך לטווח הלא רחוק.
אז התחזית שלי, שהיא גם התקווה שלי, אבל היא גם המשימה שלי, זה שבטווח הלא רחוק, כלומר שנת 2026, שנת הבחירות, הדור הצעיר יצליח לחזור לדרך הציונית, לשים בצד את הציניות ואת הסקפטיות, אנחנו הולכים להוביל את הקו הזה, ורוצים להוביל את הקו הזה, של ההיגמלות מהתפיסות הכושלות והכוזבות של השמאל והימין, ולחזור לדרך הציונית, והתחושת בטן העמוקה שיש לי, זה שאנשים במדינה הזאת, באמת נגמר להם מדור הכישלון, והם יחפשו משהו חדש, והם ימצאו, בעזרת השם, אותנו ועוד אחרים חדשים שרוצים להיכנס ולהשפיע מבפנים, כי הם מבינים שזה לא משחק, מדובר על גורל המדינה, ואני מאמין שאנשים בחתך גילאים שלנו, מבין 20 ל-45, הולכים לשנות את המפה הפוליטית במדינת ישראל באופן עמוק. אנחנו, אני מקווה להיות ראש החץ של הדבר הזה, ולהיות הפסיליטייטור, להיות לוחד הברקים של האנרגיה הזאת, אבל אני מרגיש את האנרגיה הזאת, אני מרגיש את המיאוס, אני מרגיש את הבוז כלפי אותם אנשים שהיו בחרצופים, אני מרגיש את הזלזול ואת חוסר האמונה בימין שמאל הזה, בהרבה מאוד מקומות, ואתה יודע, בתסבירו לי, הרבה פעמים אנשים אומרים, אתה לא תצליח לשכנע אותם. הם לא מבינים שאני לא מדבר למי שיושב מולי. אני מדבר לכל המאות אלפים.
לצופים בבית, מה שנקרא.
שמצביעים אולי כמוהו, אבל פתאום רואים תמונת מראה לגיחוך של המחנה שלהם, בין אם זה השמאל שהתנתק מאיזושהי קרקע והוא משייט באזורים לא סבירים, לבין הימין, שהוא שמאל מעשי, שבפועל מממש את המדיניות המנותקת הזאת.
כן, אז הדבר, האירוע שיקרה ותוכל להגיד עליו, צדקתי בתחסית שלי, ואם לא יקרה, תוכל להגיד, תהייתי בתחסית
דורנו,
שלי.
עכשיו דורנו, כתוב מאחוריך.
זה מפלגה שוברת פרדיגמות, שעוברת אחוז חסימה ונמצאת
שוברת
בכנסת.
גושים.
שוברת גושים. שעברה את אחוז החסימה ונמצאת בכנסת, בראשות הדור שבא לעשות דברים אחרת, בשאיפתך אתה.
חד משמעית.
וואו, איזה תחסית אמיצה, ובזה אנחנו מסיימים. את הפרק השמיני של עכשיו דורנו, ואני מזמין את כולם לעקוב אחרי מתן יפה, בכל הרשתות החברתיות, לראות את הסרטונים שלו תחת ההשטג, תסבירו לי, ולהאזין, אם אתם פה פעם ראשונה, אז לפרקים הקודמים, להישאר איתנו גם לפרק הבא. תודה רבה למתן ולכולם.
תודה לך על הפלטפורמה.